סול. רדיו סול התחנה. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה, יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית לך דודי לקראת שבת בהגשת עמוס צוריאל.
שלום למאזיני רדיו סול. היום יום שישי ט"ו בכסלו תשפ"ג, התשעה בדצמבר 2022. כאן עמוס צוריאל איתכם בעוד תוכנית לך דודי לקראת שבת עד השעה 12 בצהריים. מה בתוכנית? פרשנות על פרשת השבוע והישלח מפי כבוד הרב אהרון בדיחי שליטה, רב העיר אבן יהודה וממלא מקום רב העיר באריאל. בהמשך התוכנית נשמיע שירים עבריים ושירים לכבוד שבת. האזנה ערבה.
לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה.
לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה.
שמור וזכור בדיבורך, השמיענו אל המיוחד, אדוני אחד ושמו אחד, לשם ולתפארת ולתהילה. מקדש מלך עיר המלוכה ומצאי מתוך הפכה, רב לך שבת עמק הבכה, והוא יחמול עלייך חמלה.
פרשת וישלח מתחילה עם יעקב כשהוא עומד להיפגש עם עשיו, ואיתנו נמצא כבוד הרב אהרון בדיחי, רב העיר אבן יהודה וממלא מקום רב העיר אריאל. כבוד הרב, נתחיל בתקציר על תוכן פרשת וישלח עם חששו של יעקב מפני אחיו עשיו. בבקשה כבוד הרב.
שלום,
שלום
לך. שלום לך עמוס יקירי ושלום לכל המאזינים. אכן אנחנו נקרא שבת פרשת וישלח, פרשה טעונה, פרשה עמוסה, פרשה שבמרכזה המפגש בין יעקב לעשיו. יעקב לאחר שנים רבות בנחר הרגיש שהגיע הזמן לחזור חזרה הביתה, לחזור חזרה אל ארץ ישראל, לחזור חזרה אל ההורים, אל השורשים, והוא מתחיל במסע לעבר ארץ ישראל. והנה לקראת כניסתו לארץ ישראל הוא נזכר באחיו, והוא שולח מלאכים לפניו עם מתנות, עם מתנות מאוד מאוד מכובדות, וכל זה על מנת לרכך את ליבו של עשיו. חכמים ביקרו את יעקב על המעשה הזה. מפני שאמרו, למדוע אתה מעורר את הישנים מרבצה? מדוע אתה מעורר את הדוב מרבצו? היה לך לבוא, להיכנס לארץ ישראל, לחזור אל בית ההורים בשקט, בשלווה, ומי יודע, אולי עשיו היה ממשיך בשלו, בענייניו שלו. אבל אנחנו רואים שיעקב פועל אחרת. יעקב שולח מלאכים, שולח מתנות, כדי לעורר את עשיו, הייתי אומר לעורר אותו תרתי משמע. כלומר, להיפגש איתו פנים מול פנים. והמפגש הזה הוא אכן מפגש טעון. יעקב מתפלל לקדוש ברוך הוא, ומכין את עצמו, כפי שחזל אומרים לנו, גם בדורון, כלומר, לעשות השתדלות מעשית, לרכך את האויב, גם בתפילה, מתפלל הקדוש ברוך הוא, וביחד עם זה, הוא גם מתכונן למלחמה, הוא חוצה את מחנהו, וכולי, עושה הכנות להתמודדות או למלחמה אפשרית. והמפגש הזה הוא מפגש מאוד מאוד טעון. התורה לא רומז, אולי נרמז לנו בכתיבתה של התורה. מי שישים לב, כשמקביעים את התורה, השבת, הוא יראה שעל המילים וישק, ויפלו איש על צברו, ויפו, כן, ככה הרגע הזה, הרגע המותח של המפגש ביניהם, אז נאמר שם שהם מתחבקים ומתנשקים, כן, הוא עשיו אפילו מנשק אותו, וכאן חכמים מצאו לנכון להבהיר לנו כלל בידוע שעשיו שונא ליעקב. כלומר, המצג הזה שאנחנו רואים לפנינו, הוא מצג דו משמעי, והיה רוצה סב לקראתו ויחבקהו, ויפול על צוואריו, וישקהו, ויבכו. על המילה וישקהו יש נקודות, כן? אפילו בתורה, שבדרך כלל אין תוספת מלבד האותיות, המילים והפסוקים, כאן יש לנו ניקוד. והניקוד הזה הוא בא לרמוז לנו משהו. חכמים אומרים שהכוונה האמיתית של סב הייתה לנשוך את יעקב. לנשוך את יעקב, דהיינו להזיק לו. אבל נעשה צברו של יעקב כמו שיש, ונשתברו שיניו של עשיו, ויבכו. כל אחד בכה על משהו אחר, אחד בוכה על כאב השיניים, והשני בוכה אולי מהתרגשות, אולי מציפייה, בתפילה, שהמפגש הזה אכן יסתיים בשלום. ולכן אומר רבי שמעון בר יוחאי, בידוע שעשיו שונא ליעקב, אלא שבאותו רגע נחמרו רחמיו עליו. כלומר, יעקב מלמד אותנו דרך לדורות. מצד אחד, יש אויב מולך, יש אויב שבאופן מוצהר הוא מתכוון לחלות אותך, הוא רוצה להרוג אותך. אבל ביחד עם זה, כשיעקב מלא ביטחון בקדוש ברוך הוא, מלא ביטחון בחזון הנצח שלו, הוא מסוגל לכופף את הראש לפעמים, ולהושיט יד לשלום, אבל היד הזאת היא יד בטוחה, היא יד מאמינה, ומול יד כזאת, שמשולב בתוקף, וגם אמונה, גם האויב המר ביותר, בסופו של דבר, נכנע. ואני חושב חושב שהמפגש הזה, המפגש הטעון בין שני האישים האלה, הוא בעצם מסמל גם את המפגשים העתידיים, או גם הדרכה למפגשים העתידיים, שעם ישראל נפגש, ונפגש גם בהווה, עם כל אויביו מסביב. כן, זאת הפתיחה של הפרשה שלנו.
כן, כבוד הרב אמר שבמקום לחזור הביתה, יעקב מעדיף להתמודד עם עשיו. יכול להיות שהוא לא רצה לדחות את, את הפגישה הזאת ואת המסתמה של עשיו אליו, ורצה לפתור את הבעיה כבר עכשיו לפני שהוא חוזר הביתה.
כן, נכון, נכון. זאת הערה נכונה. לכן גם רמזתי בדבריי שהוא רצה לעורר אותו תרתי משמע. כלומר, להקדים את המאוחר אולי, ואולי לזה התכוונת, כדי לא לעשות את זה בבית, לא לעשות את זה ליד ההורים, לא לצער את ההורים, אם חלילה המפגש הזה היה מתפתח לכיוונים אחרים. ולכן הוא העדיף באמת לעשות את זה עוד רחוק, רחוק מהבית, ובסופו של יום המפגש הזה אכן הסתיים בשלום, לפחות למראית עין. הם מתנשקים, הם בוכים, עשיו מציע לו הרבה הצעות מאוד נכבדות. כן, ושים לב, עמוס, יעקב, איך יעקב מתמודד עם ההצעות האלה? לכאורה זו מלכודת דבש. הוא מציע לו ללוות אותו, מציע לו לשלוח איתו הבטחה שלכאורה היא נדרשת. זה לא סתם בקשת נימוסין, כן? האזור הוא אזור מסוכן, יש הרבה אויבים מסביב. ואולי גם הייתה כוונה נסתרת בהצעתו של עשיו, הוא ביקש לפקח, כן, על מהלכיו של יעקב. ויעקב מתחמק בצורה מאוד מחוכמת. אדוני יודע כי הילדים רכים והצאן והבקר עלות עליי. יעבור נא אדוני לפני עבדו, הוא לא אומר לו לא, הוא לא אומר לו לא מוחלט, רק הוא אומר לו, בוא, כרגע אני לא, זה לא מתאים כרגע. בוא, תתקדם לפניי, אנחנו נשמור על קשר, וכשיגיע הזמן, נממש את העזרה שלך, נבקש את העזרה שלך. הוא לא דוחה אותו מכל וכל, אבל הוא מתחמק ממנה.
כן, כן, כבוד הרב, אנחנו נשמע עכשיו את יונתן רזאל בשיר קטונתי, ולאחר מכן נמשיך הלאה. עם פרשת השבוע. תשאר איתנו על הקו.
I'm
שמענו כן. את אהרון רזאל, שיר קטונתי, יצילני נא, מיד אחי, מיד עשיו. ואנחנו נמשיך בפרשת השבוע. בהמשך הפרשה אנחנו קוראים על מאבק בין יעקב לבין איש, שהפרשנים אומרים, על פי רשי, שזה היה מלאך, מלאכו של עשיו. וכך כתוב, ויקום בלילה הוא, ויקח את שתי נשיו ושתי שפחותיו ואת 11 ילדיו, ויעבור את מעבר יבוק, ויקחם ויעבירם את הנחל, ויעבר את אשר לו, ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש אמו עד עלות השחר. ויער כי לא יכול לו, ויגע בכף ירחו, ותקע כף ירח יעקב בהאבקו אמו. אני רוצה לשאול על ההמשך של מה שאני אקרא. ויומר שלחני כי עלה השחר, ויומר לא אשלחך כי אם ברכתני, ויומר אליו מה שמך, ויומר יעקב, ויומר לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל, כי שרית. כבוד הרב,
כן,
אנחנו נמשיך בפרשת השבוע על בהמשך אנחנו קוראים על מאבק בין יעקב לבין איש שרשי כותב שהוא מלאכו של עשיו. הוא נאבק איתו והוא גם משנה את שמו מיעקב לישראל. וככה הפרשה מספרת לנו, ויקום בלילה הוא ויקח את שתי נשיו ושתי שפחותיו ואת 11 ילדיו, ויעבור את מעבר יבוק, ויקחם ויעבירם את הנחל, ויעבר את אשר לו, ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש אמו עד עלות השחר. ויר כי לא יכול לו, ויגע בכף ירחו, ותקע כף ירח יעקב באבקו אמו, ויומר שלחני כי עלה השחר, ויומר לא אשלחך כי אם ברכתני, ויומר אליו מה שמך? ויומר יעקב, ויומר לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. וישאל יעקב ויומר הגידה נא שמך, ויומר למה זה תשאל לשמי, ויברך אותו שם. ויקרא יעקב שם המקום פניאל, כי ראיתי אלוהים פנים אל פנים ותנצל נפשי. ויזרח לו השמש כאשר עבר את פנואל, והוא צולע על ירחו. על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר על כף הירח עד היום הזה, כי נגע בכף ירח יעקב בגיד הנשה. כבוד הרב, אני רוצה לשאול שתי שאלות. א', אם תוכל להרחיב בעניין פשר שינוי שמו של יעקב לשם ישראל, ומהם המנהגים לגבי אי אכילת גיד הנשה? בבקשה כבוד הרב.
שתי שאלות נכבדות. קודם כל אני רוצה להעיר הערה כללית לגבי שינוי השם. אמנם כאן הקדוש ברוך הוא או השר או אותו מלאך משנה או מוסיף שם ליעקב, ויש קצת הבדל בין לשנות שם ולהוסיף שם, אבל גם זה וגם זה, זה צריך זהירות גדולה. כלומר, יש הרבה מצבים היום, הרבה אנשים שחווים חוויה כזאת או אחרת, ופונים אל הרב על מנת לשנות את השם. אז צריך לדעת ששינוי שם זה לא דבר כל כך פשוט, מפני שחכמים אומרים לנו שהשם שניתן לאדם בברית המילה הוא שם שניתן ברוח הקודש, או במדרגה מסוימת של רוח הקודש, ולכן זה דבר מסובך ומורכב לשנות שם, רק במצבים מאוד מאוד מסוימים, וגם אז כמובן להתייעץ עם אדם שמומחה בדברים האלה, עם תלמיד חכם, אדם צדיק, אדם קדוש, ובדרך כלל אנחנו לא משנים שם, אלא מוסיפים שם. אלא אם כן יש בעיה בשם עצמו, יש כמה וכמה שמות שהפוסקים כותבים שאין לקרוא בשמות האלה, מסיבות שונות.
ואם כן קוראים בכל זאת, אתה יודע שיש גם לפעמים מחלוקת בין בני הזוג, או בין בני המשפחה, ובסופו של דבר קובעים איזה שם שלא מוצא חן בעיני כולם. מה אז?
כשיש מחלוקת צריך ליישב את המחלוקת, אי אפשר להשאיר את האדם, את התינוק באוויר. צריך ליישב את המחלוקת לפני המעמד של קריאת השם ולהחליט. במקרה הצורך אפשר לתת שני שמות.
כבוד הרב, מי כמוך כמוהל, שאתה מבין שלפעמים יש מחלוקת, וברגע האחרון אחד מבני הזוג צועק את השם, וזה לא מתאים לבן זוג השני. ומה עושה אז המוהל? הוא מה שהוא שומע, הוא, כן? הוא מכריז עליו.
זה נכון. האמת, אני חייב לשתף אתכם. בדרך כלל אינני מתערב כמובן בשמות, מה שההורים נותנים, למרות שפעמים רבות השמות לא נראים לי מסיבות כאלה ואחרות, בין אם זה שמות של גויים, בין אם זה שמות עם משמעות שלילית, אבל בכל אופן בדרך כלל אני לא מתערב. לפני מספר שבועות באמת עשיתי ברית, ומצד אחד הרגשתי היסוס בנתינת השם, ומצד שני השם היה שם נוצרי מובהק. שם נוצרי מובהק, אינני יודע מניין בא להם השם, אולי הרבה אנשים לוקחים שמות מהאינטרנט, אולי איזושהי אישיות מסוימת שהם בדיוק נפגשו איתה השבוע בחדשות או בתוכנית כזאת או אחרת. אבל הפעם היה לי איזושהי תחושה מאוד מאוד חזקה להתערב, ותוך כדי הברית, קודם תתנת השם, אמרתי שצריך שם חזק, שם, לא, לא השם הזה. והאמת, להפתעתי, באמת האמא צעקה מאחור, אור, את השם אור. אז באמת צמחתי. זה עבר חלק, מה שנקרא, ואכן התינוק קיבל את השם אור. זה שם יפה,
ברוך השם.
חזק, כן. לא בכל המקרים זה כך עובר, אבל בכל אופן, המוהל כוחו מוגבל. יש הורים, והם אלה שמקבלים את אותה רוח מלמעלה, לתת את השם לתינוק שלהם. לפעמים יכול מוהל להתערב בעדינות, אבל לא תמיד זה עוזר. בכל אופן, לענייננו, כאן ברור שזה משהו שמיימי, כן? בין אם אותו מלאך היה שרו של עשיו או מלאך מסוג אחר, בוודאי שיש פה איזשהו מעמד שמיימי אלוקי, ולכן הוספת השם יש לה משמעות ויש לה גם מסר לדורות. צריך לזכור שהשם הזה יעקב הוא מלשון עקב ומלשון ויעקבני זה פעמיים. כלומר, הבחינה הייתי קורא לה היותר ארצית של יעקב. אין אותה בחינה שבאה לידי ביטוי במאבק, בקונפליקט הזה שבמעמד הבכורה, כי הרי באמת עשיו יצא ראשון, ולא זה מגיע. זו בחינה אחת. מה שהתחדש עכשיו, זה אותה קומה עליונה יותר, אותה קומה נצחית יותר, של השם ישראל, שבפשט הפסוקים, כי שרית עם אלוקים וגם יכולת, כלומר, המלאך ומלאכו של עשיו בכבודו ועצמו מבשר ליעקב, שבסופו של דבר הוא ינצח. אם הוא מאמין, אם הוא מחובר לבורא עולם, אז גם את עשיו החזק, הגדול, הלכאורה בכור, יעקב ינצח. וזה גם המשמעות השנייה של השם. כי ישראל, אומר המהר"ל, ישראל זה מלשון ישר עם אל. כן? זאת אומרת, שיעקב ישר עם אל, אז הוא יכול לנצח כל אחד, אפילו מלאכים, אפילו מלאכי שמיים הוא יכול לנצח. וזה, ואנחנו למעשה, כן, כעם, בנם של יעקב, נקראים ישראל. נקראים על שם השני, על השם השני של יעקב אבינו, מפני שכעם, אנחנו מחוברים עם הקדוש ברוך הוא, מחוברים עם החזון שלנו, מחוברים עם התפקיד שלנו, שהוא להאיר את העולם, וזה בוודאי כולל בתוכו גם את הניצחון על החושך.
בקרוב מאוד נחגוג את הניצחון של האור על החושך בחג החנוכה.
בעזרת השם, אבל זה אני, שוב, גם בלשון של המלאך, זה מבוטא העניין שזה תלוי בנו. אם אנחנו ישרים עם אל, אז ממילא נוכל להילחם עם מלאכים. אם לא, אז ביעקבני, אנחנו ממשיכים במאבק.
כן, הנה, ואם מדברים על המאבק, אז אנחנו יודעים מה ש... גרם אותו מלאך לכף ירך יעקב, שהוא נגע בה והוא פגע בגיד הנשה. אז מה יש, אני יודע שיש מנהגים מסוימים לגבי אי אכילת גיד הנשה, מה ההבדלים בין המנהגים ומה ההקפדות בין הכשרויות השונות?
קודם כל, אולי אני אדייק בדבריך, או צריך לדייק, זה לא מנהג, אלא זו הלכה. הלכה מן התורה. אמנם אנחנו לא לומדים אותה מכאן, כי נתחדשה תורה וניתנה הלכה, זאת אומרת, אנחנו לומדים את זה מפני הציווי, מהציווי אחר כך שנצטווינו בתורה, מהר סיני. אבל בכל אופן, האיסור הזה, המשמעות שלו, שתגיד הפנימי, קשה לי לתאר את זה למאזינים דרך גלי האתר, אבל זה בערך באותו, מעל אותו מקום הנקרא גיד אכילה. מעל אותו מקום בבהמה, יש גיד מסוים, או למעשה שלושה גידים שאנחנו נוהגים בהם חומרה, ולא אוכלים אותם, ולא רק אותם, אלא גם את השומן שסביבם. כלומר, חלק מהניקור, חלק מהניקור הוא כולל גם את ניקור גיד הנשה. בלעדי הניקור הזה אי אפשר לאכול את אותו חלק של של הרגל של הבהמה. הוא קצת קשה לתאר את זה דרך גלי האתר, אבל בכל אופן מה שאנחנו קוראים רגל כחושה, כן. אותו מאכל שחביב על חלק גדול מהמאזינים, אז ניתן לאכול את אותו חלק של רגל רק לאחר ניקור.
כן, יש הבדל בין בהמה לבין עוף?
כן, בעוף אין את האיסור הזה. עוף איננו דורש ניקור, חז"ל אמרו שלמדו את זה מהפסוקים, שרק בבהמה שייך האיסור הזה.
אבל מה קורה בכשרות, כשרות למהדרין או כשרות גלעת, בעופות? האם זה העניין של חומרה, או שזה עניין של, כן, בהתבסס על מה שכתוב כאן בפרשה?
אז בואו נעשה אולי סדר. שוב, זה נושא רחב שצריך להקדיש לו קצת יותר מדקה או שתיים, אבל אני אנסה להבהיר את זה בשניים, שלושה משפטים. קודם כל, ההבדל, יש מושג שנקרא חלק, חלק בית יוסף. חלק, או נתחיל את זה אולי אחרת. יש לנו את הטריפות שמנו חכמים. הטריפות שמנו חכמים, אין צורך לבדוק אותם, כי בהמה בחזקת כשרות עומדת, חוץ מהריאות. הריאות, חכמים בתקופת התלמוד מצאו שיש מיעוט המצוי של טריפות בריאה, ולכן הצריכו לבדוק כל בהמה, לבדוק את הריאה שלה באופן ספציפי. אלא מאי, בדיקת הריאה יש לה כמה וכמה עניינים. אחת הבדיקות זה נקרא סרחות. סרחות זה כן דלדולי בשר ש
עוטפים אותם
על הריאה, והם תוצאה של איזושהי מחלה, כמו שאצלנו יש, נגיד, דלקת ריאות, גם אצל הבהמה יש דבר כזה. וכאן נחלקו הפוסקים. יש פוסקים סוברים שאם נמשמש את הדלדול הזה ונחתוך אותו, ולמרות זאת נראה שהריאה עדיין שלמה, כלומר מנפחים את הריאה ורואים שהיא שלמה, אז הבהמה כשרה. וככה פוסק הרמב״ם, וככה פוסקים רבים אחרים. אלא שמרן הבית יוסף, החמיר בדבר מאוד מאוד, והוא סובר שברגע שיש סרחה, הבהמה היא טרפה. ואסור בכלל לבדוק את הבהמה הזאת, מפני שהסרחה היא סימן לנקב. ואפילו אם הנקב נסתם, אז זה לא מועיל, והבהמה טרפה. וזה בעצם המקור להבדל בין חלק ללא חלק. ולכן, אלה שפוסקים כמו השולחן ערוך, אז הם מקפידים לאכול רק בהמה שלא הייתה לה בעיה בריאה. כל השאר, אשכנזים, תימנים, וגם חלק מהספרדים, אוכלים בהמה גם אם בדקו את הריאה והוציאו את הסרחה, כמובן בתנאי שמנפחים את הריאה ומוצאים אותה שלמה. זאת ההגדרה היסודית וההבחנה היסודית בין חלק ללא חלק. וכל זה רק בבהמה, לא בעוף. בעוף אין עניין של בדיקת הריאה, לפחות לא מדברי התלמוד ולא מדברי הפוסקים הראשונים, ולכן שם המושג הזה חלק הוא לא רלוונטי. מה כן? היום יש כבר מושג חדש שנקרא מהדרין, או יש כאלה באשכנזית, גלט. כאן זה כבר מושג אחר לגמרי. פה אנחנו מדברים על הידורים נוספים בבדיקה, וכאן זה רלוונטי גם בעוף וגם בבהמה.
גם בעניין של גיד הנשה?
לא, כל זה לא קשור לגיד הנשה. אמרתי, גיד הנשה זו הלכה שאין עליה חולקים.
אני מדבר לגבי עוף, לגבי עוף.
לא. לגבי עוף, גם לגבי עוף. אין מחלוקת לגבי העניין של גיד הנשה. גם בבהמה, כולם מנקרים באותו אופן, ובעוף אין מושג של גיד הנשה. יש כן מושג של בדיקת הגידים. זה משהו אחר, זה לא קשור לאיסור גיד הנשה. בעוף יש 16 גידים שמקיפים או קושרים את החלק התחתון של הרגל עם החלק העליון, והגידים האלה על פי ההלכה חייבים להיות שלמים. אם גיד אחד קרוע, העוף הוא טרף. ושנים רבות, למעשה עד לפני כ-30 שנה, אף אחד לא היה בודק את הגידים כמעט. היו בודקים במישוש, ככה אקראי מפני, שהעופות היו גדלים בחצר, היו הולכים על הרגליים, גדלים בריאים, ולא היה שום חשש בדבר הזה. למעשה בעוף לא היו בודקים דבר. רק בעלת הבית, אם היא הייתה רואה משהו משונה, הייתה הולכת לרב לשאול. אבל עם השנים, כשהגידול נעשה, הלך ונעשה תעשייתי, והעופות גדלים בכלובים צרים, ועוד יותר מזה השפיע הינדוס העופות, כלומר, חברות הגידול, הן רוצות להרוויח, אז הן מהנדסות את המשתמשים בהנדסה גנטית על מנת להשביח חלקים מסוימים בעוף. למשל, לפני כמה עשרות שנים, גידלו זני עופות שהחזה שלהם, השניצל מה שקוראים, הוא היה גדול הרבה יותר מהנורמלי, וכל זה כדי להרוויח כמובן כסף, מפני שהחזה של העוף עלה אז באופן משמעותי יקר יותר משאר העוף, ואז נוצר מצב שהעוף כבד יותר אבל הרגל שלו נשארה אותו רגל, וכשהרגל צריכה לשאת משקל שהוא גדול לאין ארוך ממה שהיא בנויה לו, אז התחילו להיווצר מחלות בגידים, ברגליים, ומכאן התחילה הבעיה, מפני שחלק מהפוסקים ומהעוסקים בתחום פתאום גילו שיש עופות רבים שיש להם דלקות בגידים האלה, וחלק מהגידים נקראים, חלק מהגידים עם דלקת, שזה גם מטריף את הריאה. וכך לאט לאט התחיל הפולמוס והמחלוקת, ובשלב מסוים החליטו הפוסקים שיש לבדוק כל גיד וגיד, כל עוף ועוף ליתר דיוק. וכאן באמת אולי ההבדל בין מה שקוראים עוף מהודר לעוף רגיל, לעוף עם כשרות רגילה. ההבדל ביניהם הוא שבעופות המהודרים יותר, עם הכשרויות היותר מהודרות, הם למעשה בודקים ממש אוף אוף, יש במישוש, יש כאלה שממש פותחים את מקום הגידים עם סכין. אני לא אכנס כרגע לפולמוס הזה.
כן, זו סוגיה, כן, סוגיה גדולה מאוד, סוגיה שניתן לדבר עליה הרבה. בסדר, כבוד הרב, אנחנו נעשה התנחתא קלה, נשמע את הלל משה בשיר אל תירא יעקב, ואחר כך נמשיך.
יעקב יפלסב אל דודו לבן נסר רגליו רשם בהרים כבשים ואיילים כי הוא איש תמים יושב אוהלים יושב אוהלים אל תירא ישראל אל תירא שנים כל בוקר יומר לעינייך יונים אך אוי לו בבוקר כי זוהי לאה אמר לבן ליעקב זו הפירה זו הפירה אל תירא ישראל אל תירא כי גור אריה לא אתה ואריה אם ישאג מי לא יירא ימיו כקדם בישראל ואיך שלב חרבו ובשם האלוהים הקעמים רבים זה התמים זה התמים אל תירא ישראל אל תירא תיגור אריה לא אתה ואריה אם ישאג מי לא יירא
דרב.
כן.
בפרשתנו בהמשך מסופר על שדינה יוצאת לראות בבנות הארץ. ותצא דינה בת לאה אשר ילדה ליעקב לראות בבנות הארץ. וירא אותה שכם בן חמור, אחיו נשיא הארץ, ויקח אותה וישכב אותה ויעניה. ותדבק נפשו בדינה בת יעקב, ויאהב את הנערה, וידבר על לב הנערה. ויאמר שכם אל חמור אביו לאמור. קח לי את הילדה הזאת לאישה. על פי המקרא, שכם בן חמור בעצם חטף את דינה מתוך הבנות שהיו במטרה לסתה לאישה. ככל הנראה אולי בהתאם למנהגי המקום באותם הזמנים, אבל הוא עשה מעשה חמור ועינה ושכב את דינה. השאלה היא, האם התקיים מעין איזשהו טקס נישואין, יש מה שנקרא ניסויי חטיפה, ככה מכנים איזה חוקרים למיניהם, ובעצם בטרם שכם שכב איתה, הוא עשה איתה את הניסויים האלה. האם דינה הסכימה לניסויים האלה? האם זה מה שהיה על פי הפרשנים? בבקשה, כבוד הרב.
קודם כל, כבר אנחנו יכולים להתרשם מהפסוקים עד כמה המעשה הזה היה חמור. וצריך לזכור שגם אם נכון מה שהזכרת על ניסויי חטיפה, זה אולי היה קיים בין אומות העולם. אבל אצל זרע יעקב, כבר מתחילת הווייתם והולדתם, הדברים האלה, הקשר בין איש לאישה, היה נעשה בצורה מיוחדת, כן? בשמירה על קדושה וטהרת הבית, והדבר הזה הוא היה אחד מהיסודות העקרוניים של השבט הזה, שבט יעקב, או בעצם זה התחיל עוד לפני כן. והייתי אומר, הייחודיות הזאת היא זאת גם ששמרה על טהרתו של השבט הזה, של בני יעקב, כן, ובני ישראל גם אחר כך.
כן, ושכם לא התייחס לזה כנראה, כן.
נכון, כי כן. הוא נהג על פי גליו, על פי החוקים ששלטו במרחב הגוי, הייתי קורא לו. כן. ולכן זה היה גם קונטרקט, זה היה ניגוד ממש למנהגים של שבט יעקב. הרמב״ם כותב בהלכות אישות, בתחילת הלכות אישות, הוא כותב שקודם מתן תורה, כלומר, בתקופה הזאת של יעקב אבינו, היה אדם פוגש אישה, פוגע אישה, פוגש אישה בשוק, אם רצה הוא והיא ניסה אותה, מכניסה לביתו, ותהיה לו לאישה. כיוון שניתנה תורה, נצטוו ישראל שאם ירצה האיש לישא אישה, יקנה אותה תחילה בשני עדים, ואחר כך תהיה לו לאישה. נאמר, כי ייקח איש אישה. כלומר, שגם לפני מתן תורה, הבניין הבית היה נעשה מתוך קדושה, מתוך ייחוד. זה לא סתם בן אדם פוגש אישה בשוק, ולוקח אותה ועושה איתה מה שעושה. אלא זה צריך שיהיה ברצונו, וצריך שיהיה ברצונה, ואז הוא מייחד אותה, הם מתייחדים אחד לשני, והופכים להיות איש ואישה. זה לא משהו שבא מתוך הפקרות, מתוך רדידות כזאת, כן? מתוך חוסר מחויבות. מה שהשתנה במתן תורה, הוא שהמעמד הזה צריך להיות בפרסום, בעדים. זה מה שהתחדש. אבל למעשה, מבחינת הערך, מבחינת היסוד, לא השתנה שום דבר. תמיד תמיד בית יעקב שמרו על טהרת המשפחה, על טהרת הבית.
כן, זה מה ששומר אותנו עד היום, מאז ועד היום.
נכון, וזה מה ששומר אותנו עד היום. היום אנחנו רואים כבר הרבה סדקים בהשפעת תרבויות אחרות, וזה דבר קשה מאוד. אנחנו צריכים באמת לחזק את הערך, הערך המשפחתי, ערך של טהרת המשפחה, ערך של הייחוד של בעל לאשתו ואישה לבעלה, זה הדבר ששמר על עם ישראל עוד לפני היותו עם. וזה גם הדבר שהיה הבסיס לבניינו של עם ישראל, אותה טהרה. מי שלא שמר על אותה טהרת משפחה, רגליו לא עמדו על הר סיני, ולא נכלל בכלל העם שקיבל תורה מסיני.
כן, אגב, כבוד הרב, מה שאמרת קודם על עניין של להגביר את הנושא של טהרה, אז אכן הממשלה, אז משרד הדתות והמועצות הדתיות והרבנויות למיניהם, בכל אתר ואתר, אכן משפצים ומשפרים את המקוואות של היום. היום אפשר לראות כמעט בכל עיר מקווה שהוא לא סתם מבנה, המקוואות הישנים, אלא זה ספא. וזה באמת מביא הרבה נשים להגיע למקווה, נשים שלא טבלו מקודם, חוץ מהטבילה של לפני החתונה, לפני החופה. והיום רואים שמגיעות המון נשים למקווה, וברוך השם, תודה לאל, שיפרנו וקידמנו את הנושא הזה של טהרת המשפחה.
כן, אכן, אני יכול להעיד בפני המאזינים שאתה היית אחד מאלה, או עדיין אחד מאלה, שבאמת תרמו תרומה מכרעת לטהרתן, להגברה ולהרחבה ולהפצה של טהרתן של ישראל, על ידי בניית מקוואות מפוארים, שאכן ימשכו את בנות ישראל לטבול במקווה. וזה אחד מהעניינים, כמובן. כן, פה מה שאנחנו מדברים, זה עוד לפני הטבילה במקווה, זה הייחוד של בעל לאשתו. זה הקדושה שבקשר שבין בעל לאשתו. קשר שהוא בין שניים. והדבר הזה הוא, כמו שאנחנו רואים כבר בתורה, כבר בתקופה ההיא, אצל אומות העולם הוא לא היה קיים. כמו שאתה אומר, היו אולי נישואי חטיפה או נישואים בכפייה, נישואים, או זה לא נקרא נישואים, אלא זה קשר. קשר שלא נבע מקדושה, הוא לא נבע ממחויבות, הוא לא נבע מאיזשהו חזון, אלא מצורך, צורך אגואיסטי, צורך, הייתי קורא לו בהמי אפילו, צורך גופני, צורך יצרי. אצלנו בניין הבית הוא לא מתחיל מהיצר, אלא הוא מתחיל מקדושה, הוא מתחיל מחזון, הוא מתחיל משאיפה משותפת לבנות המשכיות, המשכיות כזאת שתהיה קשורה לנצח. ועל כן גם הפגיעה במשפחת יעקב הייתה פגיעה מאוד מאוד קשה, ולכן גם התגובה
של שמעון ולוי,
שמעון ולוי הייתה תגובה מאוד מאוד חמורה. תגובה שלא מצינו כמותה, הייתי אומר, בהיסטוריה של עם ישראל.
כן, כנראה שזאת התגובה הכי מתאימה, וכבוד הרב, אני רוצה להודות לכבודה על הפרשנות ועל הליווי של התוכנית הזאת בפרשנות לפרשיות השבוע. אז נאחל לכבוד הרב שבת שלום, ושנשתמע בשבוע הבא, ביום שישי הבא.
בעזרת השם, שיהיה לך ולכל המאזינים שבת שלום, בריאות ובשורות טובות לנו ולכל עם ישראל.
אמן, אמן. אנחנו נשמע עכשיו את אל תירא עבדי יעקב עם שושנה דמארי.
אל תירא עבדי יעקב, אוי חלמתי חלום, אל תירא עבדי יעקב, מנורה המקום, ניצב לו הסולם עם מלאכי שמיים, עולים ויורדים כולם עם צחורי כנפיים, עם שער כוחך יעקב אחה, ומלא דרכך קדמה מזרחה, אחד עם על תחת הלך לך, תקום הרצת לך לזרעך.
נקדים הרצת לך לזרעך,
אלה תירה עבדי יעקב, היי חלם כחלום, היי, אלה תירה עבדי יעקב, מנורה המקום, ניצב לו הסלם עם מלאכי שמיים, עולים ויורדים כולם עם צהורי כנפיים, שער כוחך יעקב אחה, ומלא דרכך קדמה מזרחה, אחד עם על תחת הלך לך, מתקום הרצת לך לזרעך.
נקדים הרצת לך לזרעך,
עבדי יעקב, אוי חלם כחלום, על תירה עבדי יעקב, מנורה מקום, לקדימה אל תחת הלך לך, ותקום הרצת לך לזרעך.
לקדימה אל תחת הלך לך, ותקום הרצת לך לזרעך.
אל תירא עבדי יעקב, אוי חלמתי חלום, אל תירא עבדי יעקב, אוי חלמתי חלום, חלמתי חלום, דררהרום, 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 דררהרום,
מאזינים יקרים, אנחנו נשמע שירים נוספים לכבוד השבת עוד כמה דקות. אנחנו נסיים בלקראת השעה 12. האזנה נעימה. מאזינים יקרים, הדלקת נרות שבת בירושלים 3:59, בחיפה 4:07, תל אביב 4:17, בשומרון ב4:09, צאת השבת ירושלים ב5:15, בחיפה 5:14, תל אביב 5:17, בשומרון 5:15. נשוב בתוכנית נוספת של אחד עובדי לקראת שבת ביום שישי הבא. אחריי דני כוכבי בתוכניתו, באנו לעשות שמח. המשך האזנה נעימה. שבת שלום.
ממרומיו במקדשו, מקדשו, הללו בכינור ובחלילים ובמזמור הללויה שבת שלום הללויה שבת שלום הללו אלה בקודשו בקודשו במרומיו במקדשו מקדשו הללו בכינור ובחלילים ובמזמור הללויה שבת שלום הללויה שבת שלום הללו אלה בקודשו בקודשו במרומיו במקדשו מקדשו הללו בכינור ובחלילים ובמזמור הללויה שבת שלום הללויה שבת שלום אל בקודשו, בקודשו, ברומו במקדשו, מקדשו, הללו ובחינור, בחלילים ובמזמור, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום.